טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת קצת הרחבנו את הדברים לגבי אמצע פסקה ב' במהלך האידאות. אנחנו בעמוד קוף ד' קוף ה', אז שתי השורות האחרונות בקוף ד' והשורות למעלה בקוף ה', קצת הערכנו בדברים. ואם אני מסכם רגע בנקודה המרכזית, אמרנו שכשמגיע השלב שבו האידאה האלוהית יכולה להופיע דרך האידאה הלאומית בעם ישראל, אז אפשר וצריך להשתמש בכל האמצעים ובכל הכישרונות, בכל הכוחות, גם המעשיים והחומריים וכו', שמופיעים אצל אומות העולם, כדי לעורר ולהופיע את האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית. ואז קצת פתחנו יותר את הסוגיה, מה צריך להיות היחס בין ישראל לעמים, וכל מה שדיברנו פה. רק אני אקרא אולי את המשפט הזה, סוף עמוד קוף ד', אור האידאה האלוהית, העולם מזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. כלומר, ברור, כמו שדיברנו בתחילת הפרק הזה, שהמגמה זה למען דת, זה לא רק שעם ישראל יהיה עם כזה, אלא למען דת לאנושות, שאפשר לגלות את שתי הידעות האלה בהרמוניה דרך האומה הישראלית לכל האנושות לפי מדרגתה שלה. אז פועל הוא אחר כך בעולם כולו, בסדר? עכשיו הנקודה שבה קצת יותר התקנו פעם שעברה, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם. זאת אומרת, יש כוחות פרטיים, כוחות ספציפיים, מסוימים, מיוחדים, בין אם הם כוחות גופניים או מוסריים או שכליים או טכנולוגיים או רוחניים במדרגת אומות העולם וכו', שגם אותם אנחנו וגם בהם אנחנו צריכים להשתמש, כמובן על פי הכללים הישראלים כפי שדיברנו. אז גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. כלומר, מוארים באור האלוקי של ישראל וצריכים להיות חיים על פיה בסוף ההיסטוריה, ופעולה הזאת תביא לידי ההכרה הבטוחה, שלא רק אצלנו, גם אצל העמים, שהחיים המדיניים, קרי החברתיים, אפילו הסוציאליים, הסוציאליים החברתיים ברמה אפילו הכלכלית, באובן היותר רחב, שזה מה שמעסיק בעיקר את ההמון, המעמד הכלכלי, יקבלו רק אז את התניותם ואת ערכם האמיתי, דווקא ביותם יונקים מיטל חיים, מיטל החיים העליון של האידאה האלוהית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה, במובנה הרחב והמתנשא גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתם, ההולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים. כל זה פחות או יותר עסקנו, שכשעם ישראל מגלה את הערך הזה על ידי השימוש בכל הכוחות, אז הצינור בין ישראל לעמים פתוח, ואז בעצם האנושות מכירה את ערך הופעת החיים הלאומיים, לא רק כמנגנון חברתי, תפקודי, אלא ככלי להופעת האלוהים דרכו. כל זה דיברנו. בסדר, בואו נתקדם. הכשירה לזה, פסקה חדשה, קוף A, פסקה שנייה. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים, ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. נקרא אולי עד סוף הפסקה הזאת. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גדולתה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, שנות, 40 שנות מדבר, הגיעה בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למקור ההורה העליונה. את תכונתה הלאומית ישרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל אהבת אש, עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רם גבורתה, כמובן הכל פה סודות, והם ברקי נוגהה, חתמה לה את חותם לאומיותה, ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. טוב, בואו נתחיל את המשפט הראשון. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכל שלושת הממדים האלה שבעצם שורשם אחד, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים של ישראל, ואת המעמדים, ביחס להיסטוריה, לעמים וכו', ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל לקבל באמת, או כדי שנוכל לגלות יותר נכון, את האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אנחנו צריכים להיות מוכשרים לזה. מוכשרים לזה הכוונה שיש לנו הכשרה, יש לנו הכנה. אנחנו כאן, אנחנו בעלי כישרון לדבר הזה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא ברא את ישראל, הוא ברא אותנו עם אופי כזה, עם תכונה כזאת, מה שכאן הרב קורא תכונה פסיכית. תכונה פסיכית הכוונה, חלק מהטבע האופי, מלשון אופי, של האומה. זה התכונה שלנו. התכונה שלנו זה היכולת לגלות אידאה אלוהית בתוך אידאה לאומית. זה לא איזה המצאה חדשה שהופיעה במהלך הדורות. זה לא איזושהי מציאות שנקבעה על ידי הצבעה באספת חברים, אלא זאת תכונה פסיכית. זה יחס גזעי, יחס גזעי, הכוונה, יש לנו איזה בגזע, בתכונה שלנו. גם המצב הגיאוגרפי, כלומר גם ארץ ישראל וגם עם ישראל, בתכונה של ישראל דרך העם והארץ, התכונה הזאת שבישראל ובארץ ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל, היא התכונה שמאפשרת את הופעת הממדים האלה. אני רוצה אולי רגע קצת להרחיב את הדבר הזה, כי הרבה פעמים אנחנו אולי לא מספיק ערניים לדבר הזה. ניקח דוגמה ממקום אחר לגמרי. בסדר? כשאנחנו מברכים את החתן והכלה, שבע ברכות. הברכה הראשונה, נגיד מתחת לחופה, פורה פרי הגפן, נעזוב אותה כרגע. הברכה השנייה, כל ברא לכבודו, גם אותה נעזוב. הברכה השלישית, ברוך אתה השם, יוצר, אלוהים מלך העולם, יוצר האדם. יוצר בלשון הווה. הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוהים מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, יצר בלשון עבר, והתקין לו ממנו וכו', ברוך אתה השם, יוצר האדם. טוב, אז אם כן צריך להבין, מה זה היוצר, יצר, יוצר הזה? מדוע אנחנו מתחילים בלשון הווה, ובעצם חוזרים ללשון עבר, וחותמים בלשון הווה. יוצר האדם אשר יצר, ברוך אתה השם יוצר. מה זה היוצר והיצר הזה? אז ידוע מה שכתוב בגמרא, וכך גם מסביר המהר"ל ועוד, שאומרת הגמרא שהיה מנהג לשאול את החתן מתחת לחופתו, הייתי אומר, אותו חשבון של סוגיה רק מצד אחר, מצא או מוצא. כשחתן היה עומד מתחת לחופתו בארץ ישראל, אומרת הגמרא, במערה ואמרה, כשחתן היה עומד מתחת לחופה, ושואלים אותו, אתה בגדר של מצא או מוצא? אומרת הגמרא, מה זה מצא, מה זה מוצא? מצא אישה, מצא טוב, מוצא אני מר ממוות את האישה. טוב, זה לא נעים לשאול את החתן, בנוחות הקלת השאלה הזו. האם אתה מצאת טוב? מה שנקרא, זה סדר עדיפויות א', או פשוט אתה איזה רווק זקן שכבר נמאס לך להיות לבד עם עצמו, אז כברירת מחדל, אחד ושלום, רוצה אני מוות את האישה. מסביר המהר"ל, שזה בדיוק החילוק. החילוק בין מצא למוצא, זה החילוק בין יצר ליוצר. זאת אומרת, מצא בלשון עבר, מוצא בלשון הווה. מה זאת אומרת? אם אדם חושב שהבחירה שלו בהווה, כרגע, יוצר ומוצא, היא מתחילה ממנו, מהבחירה שלו, כלומר, אני אומר את זה בצורה קצת קיצונית, היה יכול לבחור אחרת, אז באמת חס ושלום הוא בבעיה. אבל אם הוא מבין שהבחירות החופשיות האנושיות, עם כל כוח הבחירה החופשית שיש לאדם, הן בעצם תולדה ותוצאה של הקביעה האלוהית, הרב קורא לזה שם בפסקה בעולת ראה, תכף נקרא את זה, טבע ובחירה. אם אדם יבין שבעצם הבחירה שלו היא על פי הטבע שלו, כלומר, שלולא היה את זה בטבעו, בהכנתו, בהכשרתו, לא היה יכול לבחור. אם אתה מבין שאתה מתחיל ביצר, אז גם ההווה שלך, הבחירה החופשית שלך כרגע היוצר, הוא מגלה בעצם את היצר, כלומר, מה שהגמרא בסוטה אומרת בתחילת הגמרא, שם פרק דף ב' עמוד א', שבעצם הזכר והנקבה בעולם הנשמות הם נשמה אחת. בעולם הזה הם התפרטו לשתיים, ומתחת לחופה הם בעצם חוזרים למצב המקורי שלהם בעולם הנשמות, ששם באמת הנשמה היא אחת. הרבה יום לפני יצירת הוולד וכו'. לפחות בזיווג ראשון. אם כן, כששואלים את החתן מתחת לחופה, אומר המהר"ל, מצא או מוצא, מה שואלים אותו? האם אתה בעצם מתחתן מכוח ההווה, מכוח הבחירה החופשית שלך, כשאתה בעצם לא מנסה לחשוף את הטבע הראשוני, שהוא בעצם השורש של עולם הנשמות, שבו באותו טבע ראשוני הייתם בעצם נשמה אחת? ואז יכול להיות חס ושלום שהזיווג הזה הוא זיווג שני, לפי הגמרא, כלומר, הוא לא הזיווג מעולם הנשמות, ואז חס ושלום, יכול להיות, מוצא אני מר ממוות את האישה. כלומר, אם אדם חושב שהכל מתחיל מכוח בחירתו החופשית, ולא מכוח הטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא הכין אותו והכשיר אותו לזה, ומהמקום של הטבע האלוקי הוא בוחר את הבחירה החופשית שלו, אז יכול להיות, שאם הוא חושב שהכל תלוי רק בבחירה שלו, יכול להיות שהוא בוחר באמת לא נכון. ואז מוצא אני, כדוגמה, מר ממוות את האישה. אבל אם המוצא שלו בהווה, הוא מתחיל במצא, הוא בעצם מבין שיסוד הבחירה הוא בעצם הטבע, שהבחירה, בלשון הרב תרף אני אקרא, הבחירה היא מיוסדת אל יסוד הטבע, ולולא הטבע לא יכול לבחור, מצא אישה, מצא טוב. כי אז בעצם הבחירה בהווה היא בעצם מוצאה מהכוח אל הפועל של הקביעה האלוהית, של הטבע, של התכונה, של ההכשרה, שהקדוש ברוך הוא קבע כבר בעבר. אז כל המוצא שלנו בהווה הוא מתחיל מהמצא בעבר. אז כל היוצר שלנו בהווה הוא מתחיל ביצר שלנו בעבר. כדי שזה יהיה קצת יותר מעוגן בנפש, בואו נקרא רגע איזה מילה. בואו נפריע.
אדם יכול לבחור דברים שהם נותנים לו. עולה תמיה א',
אז צריך להאמין פשוט בהשם שזה נשאר שלי.
נכון. שואל אמיר, רגע, אז איך אני יודע שזה הטבע שלי? אבל תכף, אנחנו נגיע לשאלות האלה, שנייה. חבר'ה, עולה תמיה א', האם מישהו מוכן להביא עולה תמיה א', ובמקביל אם כבר הולכים, רגע, במקביל אם כבר הולכים, אז גם אין היה ברכות ב'. עולת ראייה א', שם אין ב'. ועולת ראייה א', זה הדבר שבאינטרנט הכי שונאים. אפשר להבין אותם? מה מצאת? חזק וברוך, יופי. חבר'ה, נא לכתוב מקור. עולת ראייה א' לגבי שבע ברכות, הנה נפתח בדיוק, מה אני עושה? צריך לקרוא. עמוד שין צדי ב' אשר יצר את האדם בצלמו בצלמות אבניתו והתקין לו ממנו או ממנו בניין הדעת, ברוך אתה השם, יוצר האדם. משפט אחד מאוד מאוד עקרוני. המין האנושי משתלם מחיוב חוכמתו יתברך במהלך גידול דורות מתוך חיבור יסוד הטבע ויסוד הבחירה. כלומר, כדי שהמין האנושי יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, כל כישרונותיו ממילא תפקידה וכו', אז המין האנושי משתלם, כלומר ההשתלמות של האדם הפרטי והלאומי והכלל היסטורי, הוא משתלם על ידי זה מחיוב חוכמתו יתברך, כלומר השתלמות המין האנושי על ידי הרצון האלוהי, במהלך גידול הדורות, כלומר במהלך הופעת ההיסטוריה, אז המנגנון של ההתגדלות של הדורות על פי החוכמה האלוקית של המין האנושי, מתוך חיבור יסוד הטבע ויסוד הבחירה. אין בחירה, הנה כבר אני קורא ללא טבע. הבחירה היא מיוסדת על יסוד הטבע. ואם לא היה טבע, אם לא הייתה הכנה, אם לא הייתה הכשרה, ואם לא היסוד הטבעי שבחסדי השם יתברך ששם ביצירה לשכלול העולם, לא היה אפשר לבחירה להתקיים. בחירה לא יכולה להחזיק מעמד, כלומר בחירה חופשית אנושית לא יכולה להחזיק מעמד, אם היא לא, הייתי אומר, ממוקמת על גבי התשתית של הטבע האלוהי, כפי שהקב"ה הטביע אותנו בתוך הטבע הזה. כי בכל אנחנו טובעים בתוך הטבע, אם אפשר לומר את זה ככה. אמנם תכליתו, שכר פסיעות, חזק וברוך. בוא, שים פה. עולה תריעה בשבילך, אין היה ברכות אם אתה יכול לשים פה. לא, עולה תריעה זה בשבילך, יש פה. אומר הרב, אמנם תכליתו של האדם הוא היסוד הבחירי. מה זה היסוד הבחירי? הנה אמיר, אתה שומע? שמצד שכלו האלוהי, שכלו האנושי, מוסרו וכו', שמצד שכלו הוא בוחר ומסתכל במעשיו לעשותם על פי היושר והתיקון. ביחס למה הרב אומר את זה כאן? הרב כאן אומר את הדברים ביחס לזה שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם, ואז הוא לקח את הצד הנקבי מן האדם והפך אותה לאישה. שואל הרב כאן, מה זאת התרדמה הזאת? למה לא השאיר את האדם ערני? או היה מטיל עליו מוות. תרדמה, שינה, זה בין ערנות למוות. מה ההבדל? אומר הרב ככה, אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את האדם בערנותו, והיה לוקח את הצד הנקבי לאישה, ואחר כך היה אומר לו, לך תחפש את האישה הזאת, שהיא החצי השני שלך, אז לא הייתה פה שום בחירה. למה? כי האדם היה ערני, היה זוכר את מי לקחו ממנו. נכון, אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר, היה חס ושלום הופך אותו למת, כלומר, חס ושלום חוסר, הייתי אומר, שייכות מוחלטת לחצי השני שנלקח ממנו, לא היה סיכוי שהבחירה החופשית תצא לפועל, כי אין לו שום רמז, אין לו שום רקע, אין לו שום, בלשון הרב כאן, אין לו שום רושם שמכוח הרושם הזה יכול לחפש את החצי השני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא על אדם הראשון תרדמה. מה זאת התרדמה? זה בין מוות לערנות. כלומר, מצד אחד יש כאן איזה טבע סמוי שנשאר עדיין, כי האדם הזה רדום ויש עדיין איזה רושם פנימי, אמנם בתת מודע, אבל מצד שני, דווקא הרושם הסמוי הזה מאפשר את כוח הבחירה החופשית, שהוא באמת יוכל לבחור בבחירתו, ולא יהיה כפוי ואנוס על זה. אני קורא עוד משפט אחד. כמו כן, מהות עצם הנטייה לשלום ורעות, כאן למשל בין זכר לנקבה, היא כמו דבר מחויב כדי שתבוא הבחירה ותחול. אך אם מנהגה היה בהכרח כמו שהוא בבעלי חיים, היה זה ביטול לבחירה. על כן, אין בה כי אם רושם טבעי, גם אנחנו נשאיר איזה סוג של רושם מינימלי, כדי שהפעולות תהיינה שולטות מצד הבחירה. זאת התרדמה. משפט ראשון בעמוד שנצד יג' למעלה. התרדמה שהפיל השם על האדם בלקיחת הצלע, היא קבעה את ערך הטבע בזה, שיהיה רק בתור רושם. שישאר איזה רושם טבעי לצד הזכרי שבאדם, שנלקחה ממנו, נלקח ממנו הצד הנקבי, ואז הרושם הזה מצד אחד הוא מראה על איזשהו טבע שעדיין קיים, מצד שני זה מאפשר את כוח הבחירה החופשית שלו. שיהיה רק בתור רושם, ולא בתוקף של שליטה בפועל, לו למשל היה במצב של ערנות, ובאין ידיעה ממשית שתוכל לפעול בכוח הזיכרון את קביעת ציורי הדברים כהווייתם, אם זה היה במצב של ערנות, אלא שנודע לו בהבחנה של השכל, זה כוח הבחירה החופשית, המבחין שוב את ערך הטבע, זה התרדמה, שהוא רק לרושם, כדי שיבנה עליו שכל הבחירה את בענייניו. נקרא את זה תביעת עין. אם כן, איפה הכל מתחיל? אשר יצר. מה תפקידנו? יוצר. אז הברכה הרביעית, ברוך אתה השם לך עולם, או החמישית עם בורא פרי הגפן, אשר, לא, הרביעית, אשר יצר בלשון עבר, ברוך אתה השם יוצר האדם. אם כן, אין בחירה, אני חוזר רגע למשפט העקרוני הזה. הבחירה היא מיוסדת על יסוד הטבע, ואם לא היסוד הטבעי, שבחסדי השם יתברך ששם ביצירה לשחרור העולם, אם הקב"ה היה בורא כל בריאה עם הטבע שלה, עם האופי שלה, עם ההכנה שלה, לא היה אפשר לבחירה להתקיים. אין בחירה ללא טבע. אני קצת סוטה מהנושא, כרגע הנושא הוא זוגיות. עכשיו הוא הולך לנושא אחר, סוטה מהנושא כדי להבין את העיקרון הזה, בחירת מקצוע. איך אדם בוחר מקצוע? אז היום אנחנו חיים בעולם של בזאר, נכון? כלומר, כל האפשרויות פתוחות ונמצאות על השולחן, קוראים לזה אפילו תערוכה, נכון? תערוכת עבודה. הכל נמצא על השולחן, רק תבחר מה אתה רוצה. נכון? אבל הרב קוק אומר כמובן שזה שקר גדול, כי האדם לא יכול לבחור את מה שאין לו הכנה אליו, את מה שאין בטבעו אליו. אומר הרב, הנה הברכות ב', בהוצאה ישנה זה עמוד 265, ובהוצאה החדשה זה בעמוד, מי יודע? מה? בערך עוד 70 עמודים. לא. בהוצאה ישנה איזה עמוד? זה חברה, נו. לא, ממש לא. נו, עדי. אתה לא זוכר? לא, בהוצאה השנה זה עמוד 264-265. אני אראה ככה, אתריח אותך, אמחייך. אבל אם אתה מתנדב, אז תבוא עליך ברכה, מה? אני לא אתנגד. עד שנדפדף, חבל על הזמן. צריך לזכור כמה דפים יש הפרש בדרך כלל בין הראשון לשני, ואז לפי זה עושים לחשבון. כן, בבקשה. הבחירה החופשית היא מתבטאת בכל ביטויי החיים של האדם, בשכלו, ברצונו ובמעשיו. ברור שהמעשה הוא החותמת, הוא החתימה, אבל החתימה, המעשים שלנו הם מכוח הבחירה, הם מכוח הטבע, סליחה. מה? סליחה? נכון, באמת אין בחירה חופשית. האם בחרת, האם אתה זוכר כשבחרת להיות? האם מישהו שאל אותו, איך קוראים לך? אורי. האם אורי זוכר שמישהו שאל אותו אם הוא רוצה בכלל להיות בעולם הזה? שאלו אותך? לא, לא, תענה לי, שאלו אותך. תענה לי רק ברשותך בכן ולא. שאלו אותך? לא. האם שאלו אותך אם אתה רוצה להיות אדם או בעל חיים? האם שאלו אותך אם אתה רוצה להיות יהודי או גוי? זכר או נקבה? חי בדור כזה או בדור אחר? בן להורים כאלה או אחרים? אינטליגנציה כזאת או אחרת? מערך חיצוני כזה או אחר? בקיצור, השתכנת מהר. תודה רבה. השתכנת מהר שבסיס הווייתו של האדם הוא חסר בחירה. איפה הבחירה נמצאת? הבחירה לא נמצאת האם להיות יש או להיות עין. הבחירה נמצאת אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה אותי יש פוטנציאלי, יש שאני צריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל, הבחירה נמצאת האם אני מוציא את היש הזה מהכוח אל הפועל. אנחנו תמיד אומרים את זה בשפה קצת יותר עמוקה. האם זה נכון לפי היהדות שיש גורל. האם גורל ביהדות זה דבר נכון? יש גורל או אין גורל? אתה צריך להבחין בין הממד שנקרא טבע לממד שנקרא היסטוריה. כלומר, ביחס למה שנקרא טבע, ברור שיש גורל. הקדוש ברוך הוא החליט שזה עין וזה יש, וזה יש אדם ולא בעל חיים. זה יש אדם מן זכר ולא אדם מן נקבה וכו'. כלומר, ביחס לטבע, ברור שהקדוש ברוך הוא קבע בגורל מי ומה. אף אחד לא שאל אותך ואותי אם להיות או לא, ואם כן, מה להיות. ב', אחרי שיש גורל בטבע, אין גורל בהיסטוריה. כלומר, לי יש בחירה חופשית מה לעשות עם הטבע הזה. על עצם הטבע אין לי בחירה. אשר בחר בנו מכל העמים, אין לי בחירה. האם אני מגלה את הבחירה האלוקית בנו שבחר בנו מכל העמים? זה כבר תלוי בבחירה שלי. אז ביחס לטבע, הייתי אומר, לסדר ההופעה האלוהי מלמעלה למטה, אין לי בחירה. ביחס להופעה שלי, הבחירה החופשית בהיסטוריה, האם אני מממש את הטבע הזה או לא, מלמטה למעלה, פה ודאי שקיימת לי בחירה. אז אם היהדות מאמינה בגורל, תלוי מצד מה אתה מדבר. אם אתה מדבר מצד הטבע, ודאי שכן. אם מצד ההיסטוריה, קל וחומר, ודאי שלא. ברור. לכן אין לך ולי בחירה על עצם הווייתנו, יש לנו בחירה מה לעשות עם הווייתנו. כביכול יש לך ולי כישרונות, תכונות, יכולות, פוטנציאל, תפקיד וכו'. השאלה אם אנחנו, מחליטים להוציא את כל זה מהכוח אל הפועל או לא. פה נמצאת הבחירה. ופה נמצאת האחריות של האדם. האחריות של האדם היא לא להמציא את עצמו יש מאין. האחריות של האדם היא להוציא את עצמו מכוח אל הפועל יש מיש. יש בכוח, פוטנציאלי צריך לצאת אל הפועל. זאת שאלה אחרת, שאלת הידיעה והבחירה היא שאלה אחרת, זה לא קשור לנושא שלנו. 8 פרקים, בלי נדר נדבר על השאלה הזאת. וגם כבר באחד השיעורים גם התייחסנו לזה, אני לא רוצה לחזור על זה, פשוטך. כן, מצא זה לשון עבר, ומוצא זה לשון הווה. אז אם אדם חושב שהבחירה החופשית שלו מתחילה מהבחירה החופשית שלו, אז חד ושלום, 3 נקודות. מוצא אני, למשל בדוגמה הזאת, מר ממוות את האישה. אבל אם הוא מבין, לפחות רבי יעקב עמדין הנשס כותב, שהאדם, אין לאדם בזה. האדם לא צריך לחשוב האם היא הנשמה, החצי השני שלי מעולם הנשמות, אבל לפחות מצד ההשתלות של השכל שלו, כמו שקראנו פה, הוא צריך לברר את זה כמה שניתן, אולי על פי התאמה ועוד כל מיני דברים, וכולי, השלמה. אז האדם הזה מצא, מצא אישה, מצא טוב. כלומר, זה לא מתחיל מהבחירה בהווה, זה מתחיל מהטבע, שאגב אנחנו הטביע אותו בעבר. בואו רק נקרא משפט אחד, אולי 2 או 3, אבל לא יותר מזה תרשו לי. כאן הרב מדבר על חוכמה. איך אדם קונה חוכמה? אז הרב כאן כביכול יוצר בהתחלה איזושהי הבחנה בין חוכמות, נקרא לזה, הוא קורא לזה החוכמות התלויות ברגש, מה שקוראים היום הומנויות, מוזיקה, תיאטרון, צילום, גרפיקה, מה עוד? ספרות, בקיצור, כל סוגי החוכמות התלויות ברגש. שאומר הרב, זה ברור לכל אדם בר דעת, שאם אין לו הכנה לאומנות הזאת, אז הוא לא יהיה מקצוען בתחום הזה, הוא יהיה מאוד בינוני. אבל החוכמות לכאורה תלויות בשכל, כביכול תלך לאוניברסיטה, תלמד מדע, תשקיע, תשב על הכיסא, תוציא ציונים טובים ותתמקם בזה בעבודה. כאן בחוכמות התלויות בשכל חושב אדם בטעות, שכאן כביכול זה לא תלוי בהכנה האלוהית שהקדוש ברוך הוא שם בו. אז כאן הרב כאן אומר שזה ודאי לא נכון, אלא בכל סוג של חוכמה, בין חוכמות התלויות ברגש, בין חוכמות התלויות בשכל, ודאי שכדי שאדם יצליח ויהיה מקצוען באמת ולא אדם בינוני בתחום הזה, הוא צריך להיות מוכן וזה, ומוכשר לזה מכוח ההכנה האלוקית והכשרה האלוקית שקדוש ברוך הוא שם בו את הטבע הזה, את ההכנה הזאת, שעל גבי הטבע הזה הוא יכול להצליח. אז אני קורא כאן כמה משפטים, אני אקווה לא יותר משניים. כישרון החוכמה, כל זה רק כדי להבין שהאידאה האלוהית שמופיעה באידאה הלאומית זה לא איזה המצאה של הציבור הדתי-לאומי, אלא האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית זה הטבע הישראלי שלנו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני מצפה מכם לחשוף את הטבע שלכם כממלכה שמגלה כהונה. כהונה הקודש, ממלכה חול, לאומיות, אידאה אלוהית בתוך אידאה אלוהית, אידאה אלוהית בתוך אידאה לאומית. אבל בואו רגע נחזור למקרה שלנו כאן. אין היה ברכות ב' עמוד 265 בהוצאה הישנה. בהוצאה החדשה, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך. כן. בהוצאה החדשה 127. 265 פחות 127 זה בערך 140 עמודים הפרש. פחות 140 בהוצאה החדשה. אז חבל שלי שני ספרים, סתם מיותר. חבוד. כישרון החוכמה, פסקה למד א'. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. שימו לב, כדי שאדם יהיה חכם באמת, ולא מה שהרב קורא בהמשך, מוצא ידיעות, נראה עוד מעט הגדרה הזאת, אז כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. הדבר השני שבו, אדם, שבו תלוי האם האדם יהיה חכם, א', כלומר הייתי אומר ב', בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון. כל ארבעת הביטויים האלה זה בעצם ביטויים של הבחירה החופשית מלמטה למעלה של האדם. קודם כל אדם צריך ללמוד את המקצוע הזה, את החוכמה הזאת. ב' הוא צריך ללמוד אותו בשקידה, בהתמדה. ג' הוא צריך כל הזמן להוסיף ידיעה, להשתלם. ד' הוא צריך להתנסות על המקצוע הזה. בואו ניקח את המקצוע הכי פשוט, רפואה. אני צריך ללמוד רפואה. אני צריך ללמוד 7 שנים לפחות ואחרי זה עוד 6. אני צריך כל מיני להוסיף ידיעה ללכת להשתלמויות, ואני צריך להתנסות בבתי חולים, בחדר ניתוח, כדי לדעת איך אני אהיה רופא יותר טוב. בסדר? אז כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. ב', בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון, כל זה האחריות האנושית מכוח הבחירה החופשית מלמטה למעלה. אומר הרב, א', אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. מי שם בי את הכישרון הטבעי או לא שם אותו? הקדוש ברוך הוא. זה כבר גורל אלוהי. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, אל החוכמה שהוא רוצה ללמוד, אז כשהוא מכוח הבחירה שלו על ידי לימוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון יוציא את הכישרון האלוהי שהקדוש ברוך הוא שם מהכוח אל הפועל, נפלא מאוד, יצליח. אז כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, כל חוכמה באשר היא, הסוג שלה, האופי שלה, התכונה שלה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. עכשיו רבותיי משפט, שמי שבא לשיעור הזה, כל האורחים ברוכים הבאים, מי שבא לשיעור הזה, רק בשביל המשפט הזה, לטעמי היה שווה. ככה נבזבז פחות כוחות ומאמצים וזמן וכסף בחיים בצורה מיותרת. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, מי שיש כישרון מסוים שהקדוש ברוך הוא לא שם בו, איך אדם יודע שהקדוש ברוך הוא לא שם בו? בסדר, שאלה טובה, אבל כרגע נדבר תיאורטית. נגיד שאני יודע לזהות איזה כישרון הקדוש ברוך הוא לא שם בי, למה שאני גיליתי שאין לי כישרון תעופה. ניסיתי לעמוד על הבמה, כל כמה שנים אני מנסה, לנסות לעוף כמו ציפור. גיליתי שכנראה אין לי כישרון. עמדתי יותר גבוה על כיסא, לא הלך. כנראה שלא קיים הכישרון הזה. אבל מי שחסר לו כישרון, זה לא מצחיק בכלל. כי לצערנו הרב 99% מבני אדם מנסים לעוף כשאין להם כנפיים. בכל מיני תחומים של ממדים של חיים. אתה יודע כמה אנשים מתוסכלים ממה שהם לא, הם לא הם והם היו רוצים להיות הם? הם היו רוצים להיות מישהו אחר. וכמה הם לא מוכנים להקשיב לעצמם ולהיות שמחים ומאושרים בחלק שלהם ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל. 99 נראה לי זה מחמאה. לא הבנתי מה אמרת. ברור, עזוב הוראה.
יש מצב שזה המקצוע שלו שקבע בו קורונה?
אלוואי, נקווה. יש לי שאלה, כמה, יש לי שאלה. אני עונה, אני שואל אותך שאלה פשוטה. כמה סטודנטים מתחילים שנת לימודים באוניברסיטאות? סך הכל במדינת ישראל, כמה? אין לי מושג, כמה? 100,000? פחות? כמה? 20,000? 20,000 בשנה? נגיד, 20,000 בשנה, יפה. כמה אחוז, איזה אחוז מהסטודנטים האלה, הולך ללמוד את מה שהוא באמת, אחרי היכרותו עם עצמו, חושב שזה כישרונו, זה טבעו, זאת ההכנה שיש לו. 40 אחוז, אשריך ישראל. רובם הולכים ללמוד?
90%
לא מרוצים. לא, לא מרוצים זה עניין אחר. אני שואל כמה אנשים לכתחילה הולכים ללמוד באקדמיה את מה שהם חושבים שזה מתאים להם. ובניגוד למה שהם חושבים שזה מעמדם הכלכלי או מעמדם החברתי. הגענו מ-40 ל-5%. אין ברירה, הנה הגענו, הגענו לאבל, אתם שומעים? הגענו לאבל שצריך לשחוט אותו. כלומר, אתה צודק, הרב קוק צודק, הקדוש ברוך הוא צודק, אבל אין ברירה. כי בלי מעמד כלכלי, מקף חברתי, אי אפשר להסתדר בעולם הזה. אז אני הולך לבלות את רוב ימיי, לבלות ולהתבלות את רוב ימיי בדבר שהוא ממש לא אני. אלא מעמדי הכלכלי, בעיקר. זה מה שמעניין רוב בני אדם לצערנו הרב. אומר הרב, עוד פעם, אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. שום מאמץ לימודי, ניסיוני וכדומה, כלכלי, לא ישלים את הכישרון שהקדוש ברוך הוא יחסיר לך. זה לא משפט מייאש, זה משפט ממקד. זה משפט שמברר לי שהחיים זה לא בזר, שהכל פתוח על השולחן וכל האפשרויות פתוחות. זה התרבות המערבית בשיא שקרותה והתגלמותה. זה לא נכון. מה אני רוצה להיות שאני הגדול? איזה מין שאלה כופרנית זאת. השאלה היא לא מה אני רוצה, השאלה היא מה אני חייב. השאלה היא מה השם רוצה שאני אהיה כשאני גדול. איך אני יודע? אני אתחיל לזהות את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם בי. אני מסכים שלזהות את הכישרונות שהוא שם בי זה קשה, אבל בוא נתחיל לזהות קודם כל את הכישרונות שהוא לא שם בי. קודם כל גיליתי שלעוף אני לא יכול. יפה, אז מטוס, אין לי ציפייה להיות מטוס. בסדר. עכשיו זה תהליך של למידה, של ניסיון, של הקשבה עצמית מאוד עמוקה, של עמידה בלחצים חברתיים. זה לא מובן מאליו בכלל. ברור. אבל עוד פעם המשפט הזה. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם, לא המורים הכי טובים, ולא הבית ספר הכי טוב, ולא 25 שעות התמדה ביממה, ולא להיות הבן של רוטשילד. זה לא רלוונטי בכלל. לא יועיל לו כל לימוד להשלים את אותו הכוח חסר לו מתחילת יצירתו. אומר הרב, למה? וטעמו של דבר הוא, שלהיות אדם חכם באמת, זה לא אדם שקולט אינפורמציה, אחרי זה מורח אותה על איזה דף שנקרא מבחן, מקבל בסוף איזה תעודה ואחרי זה מתמקם בעבודה. להיות חכם זה להוציא את הנשמתי האלוהי שבך, את הייחודיות האלוהית שבך, את המודה אני לפניך שחזרת בי, נשמתי, את הנשמה שלי, המיוחדת שלי, הספציפית שלי, שהיא לא כמו של החבר שלי. וטעמו של דבר הוא שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה, כפי שחושבים היום. אלא, עכשיו תראו איזה ביטוי שאין אפשר להגדיר אותו, אי אפשר להגדיר אותו במילים. מהי החוכמה האמיתית ומי הוא החוכמה האמיתית? כי אם ציור הפנימי שבנפש, יש איזה אין צור כלוקנו, הקדוש ברוך הוא נקרא צור, חז"ל אמרו אין צור, אין צייר כלוקנו. הקדוש ברוך הוא צייר לכל אחד מאיתנו איזה נשמתי ייחודית שלו, ספציפית. ציור פנימי שבנפש, המכרת בהבנה של הכנה פנימית, יש לאדם איזה הכנה לפי האישיות הייחודית שהקדוש ברוך הוא שם מתוכו, את ערך החוכמה, ולכן האדם הספציפי, הפרטי, הנשמתי, הפרטי הזה, אמור לפגוש את החוכמה לפי מה שהוא. אם יש לו הכנה אליה, מצוין. אם לא, אז לא בדיוק. אומר הרב, אני מדלק טיפה, וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש, אשר עם השקידה יתגדל ויוחב ביותר. עכשיו תראו איזה משפט. כי הגעת ומצאת תאמין. מה זה הגעת ומצאת תאמין? הגעת ולא מצאת אל תאמין. זה שניים שהם ארבע. אם יגעת לפי כישרונך ומצאת, תאמין, אתה מוציא את עצמך מהכוח אל הפועל, נפלא. אם יגעת לפי כישרונך ולא מצאת, אל תאמין, תמשיך להתייגע. כי בסוף אתה תמצא, כי זה כישרונך. וגם אם ברגע יש כל מיני חסימות, תמשיך להשקיע. עכשיו המשפטים המזעזעים הבאים. יגעת לא לפי כישרונך ולא מצאת, תאמין. חבל שתתאמץ סתם, מיותר. עכשיו המשפט המזעזע. יגעת לא לפי כישרונך ומצאת. איך אני יכול למצוא זה לא לפי כישרוני? כי בעולם של טבלאות והשוואות ותעודות אני יכול למצוא גם דברים שהם חיצוניים לי. מה שכאן הרב קורא מוצא ידיעות. אז אם יגעתי לא לפי כישרוני ומצאתי וכולם מוחאים לי כפיים ועומדים בטקס לקבלת התואר ואחרי זה כולם מפרגנים על המשכורת וכו', יגעת לא לפי כישרונך ומצאת, אל תאמין. אל תאמין. אומר הרב, אמנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים. תראו, זו הגדרה מזעזעת. יש אדם שיודע דברים רבים, אבל הוא לא חכם לפי הגדרה של התורה. לא חכם במובן של יודע אינפורמציה ואחרי זה לתפקד אותה באופן טכני. אלא להיות חכם שזה חשיפה של הציור הפנימי שבנפש. אמנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים, גם בלא כישרון פנימי מתחילת היצירה של תכונת נפשו. מכוח הבחירה החופשית, מכוח המאמצים, ההשתדלויות מלמטה למעלה. אבל לא להיות חכם בערך החוכמה להמיתתה, אלא אם כן יש בו חוכמה מתחילת יצירת נשמתו. אומר הרב, והנה עוד משפט אחד, אמרתי שניים, תראו כמה הגענו. והנה בכישרונות התלויים ברגש, מה שקראנו מקודם, אומנויות, מה שרב קורא בקום אחרי החוכמות היפות, שיסודה מועטם הפנימי, ניקח דוגמה מצוינת, מוזיקה, נגינה, שירה וכדומה, שפה ברור, הדבר הוא מבואר למדי, שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה, הוא לא יהיה מקצוען ומאוד מאוד, הייתי אומר, ייחודי, אלא אם כן הוא חן לזה מצד כישרונו הטבעי, הוא סגולת הנפש. אם אגב הוא יטביע בו את הכישרון הזה, את ההכנה הזאת, את ההכשרה הזאת, אז באמת שהוא יוצא מכוח לפועל את הכישרון הזה, הוא באמת יהיה אומן מצוין. כאשר מודעת לכל, שאף עם ריבוי הלימוד, גם אם אדם שלו כישרון נגינה, ינגן 18 שעות ביממה, בסופו של דבר הוא יהיה בינוני בתחום הנגינה. בסדר, יוכל אולי לנגן במסיבות יום הולדת, אנחנו לא נגד, אבל הוא לא יהיה מקצוען בתחום. כאשר מודעת לכל, שאף עם ריבוי הלימוד, לא יהיה האדם צייר, אומן מפליא, או מנגן מצוין ונשגב, אלא אם כן הוכן לזה מכוח הנפשי שבו בבריאה. והחידוש הוא, אמנם, שאין הדבר מיוחד רק לדברים שהרגש בהם עיקר, כחוכמות היפות, אומנויות, כי אם הוא הדין לשלמות של כל חוכמה, כי החוכמה השלמה היא רק אותה מתפשטת על כל כוחות הנפש, ומתאחדת עם הכישרון הפנימי, וממלאת את הנפש בהודה. וזה על הגמרא שאומרת, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, צריך להיות כתוב, אלא למי שאין בו חוכמה, מי שיש לו לא צריך שיתנו לו. לא, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו הכנה לאותה החוכמה. בלשון ספר דניאל, יהב חוכמה לחכימי. טוב, שתי דוגמאות. דוגמה אחת מזוגיות, דוגמה שנייה מבחירת מקצוע, שללא הכנה והכשרה, ללא הטבע, אין אפשרות לבחירה. אז אני חוזר אלינו רגע כדי שלא נלך לאיבוד בתוך כל הדילוגים האלה. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל, זה שיש לנו מסוגלות לגלות את האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית, זה הכשרה אצלנו, אנחנו מוכשרים לזה, יש לנו כישרון לזה, הקב"ה הכין אותנו לזה. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל, איך? בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שלוש בחינות, שהם בעצם הייתי אומר תכונה פסיכית זה יותר הטבע שלנו לעצמנו, יחס גזעי זה ההבדל בינינו לבין העמים, מצב גיאוגרפי זה השייכות שלנו לארץ ישראל וכו', שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. הכוח העצמי שלנו, הביטוי העצמי וגם אל מול הלחצים הנמצאים מבחוץ או אל מול הגורמים החיצוניים, מה שמאפשר לנו להוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל, זאת ההכנה שלנו, הטבע שלנו. לעולם אדם לא יהיה מוכן לוותר על טבעו. אין מצב. אין מצב ובצדק לא יהיה מוכן לוותר על טבעו. כי טבעו א' רוצה לצאת אל הפועל, כמו כל כוח שרוצה לצאת אל הפועל, כמו שרב כותב בעיניי במקום אחר, כל יצור צריך פרנסה, אז כל כישרון חיים רוצה לצאת אל הפועל. ב', גם אם הוא ינסה כביכול לדכא את הכישרון הזה, בסוף זה יתפרץ. רבותיי, יושבים כאן אנשים מעל לגיל 18 ברוך השם. כל אחד מאיתנו יודע כבר בגיל שלו, החל מגיל 20 ומשהו, והמשך בגיל בלי העין הרע שיושבים פה, בסדר? כל אחד יודע שמההיכרות שלו את עצמו במהלך החיים, הוא יודע שיש דברים שהם כל כך קווי אופי שלו, וכל כך תכונות שלו, שאפילו ללא שליטתו, קווי האופי והתכונות האלה יוצאים אל הפועל, משפריצים ממנו ללא שליטה. זה נכון או לא? עובדה. כן, מי רצה לומר מקודם משהו? רצית לומר משהו. אין מצב. בתנאי שאדם מקשיב לרצון האלוהי. אם אדם חי לפי הטבלאות של החברה, אז יכול להיות שזה לא נעים לו לזהות שהוא כזה. אבל אם הוא מבין שזה רצון השם ממנו, והוא 100% בזה, וזה מהתפקיד שלו, בשביל זה הוא נברא, אז הוא יעשה את זה בשמחה. וזהו השיר השמח בחלקו, וזהו השיר השמח בחלק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו איתו, והוא מוציא אותו מהכוח אל הפועל.
אדם מושפע
אז זאת בעיה חמורה, תראה, זה בעיה.
החינוך של ההורים, עד לכל משהו,
נכון.
פרסומות שהוא אפילו שם לב,
נכון.
שיכול יש הבחירה שלו, לא תהיה שלו.
אז התפקיד של ההורים זה לא לעזור, התפקיד של המחנך זה לא ליצור טבלה למתחנך ולהכניס את המתחנך לתוך הטבלה, אלא המחנך אמור לזהות את האישיות של המתחנך ולעזור לו למתחנך להוציא את האישיות המתחנכת שלו מהכוח אל הפועל. ילדים לא צריכים להיות התסכולים של ההורים שלהם. זה לא נעים לומר את זה, אבל זה נכון. כן. הלאומי,
בכל אחד מהם יש קושי לבן אדם לזהות מי האישה שאיתה אני צריך לצאת, איזה עבודה אני צריך למצוא ואיך אני כפת גם ישראל מתאם. ומה שיפה לראות זה שאני חושב שבמובן הלאומי זה דבר שבטח היום רואים אותו, אנשים הכי מתקשים לזהות את האידיאל הלאומי. ובמובן שמציאת עבודה זה גם קשה להרבה מאוד אנשים. זה לא אינטואיטיבי. ובוא נגיד אולי הכי אינטואיטיבי זה בבחירת בת סוג. למרות שגם בזה יש אנשים מתבלבלים לגמרי ולא עליהם אפילו את הנטיות שלהם.
נכון.
אבל זה כנראה שהקדוש ברוך הוא רק בשביל ההישרדות של האנושות, לפחות בצד של בחירת בת זוג, איזשהו משהו אינסטינקטיבי.
טבע, כן. אבל גם זה צריך זהירות רבה, כמו שאתה אומר. דרך אגב, כי התחלת את המשפט ואמרת, זה מאוד מעניין, ככה אמרת, כן? שבשלושת הממדים האלה אנשים מתבלבלים, אז רציתי להשלים את המשפט הזה, אבל המתנתי בסבלנות, עבדתי על מידותיי ולא השלמתי את המשפט שלך, שכדי שבאמת נוכל לגלות את זה נכון, צריך לבוא למכון מאיר. שאחד הדברים המעניינים שקורים במכון מאיר, זה שהאדם שבא לכאן מגלה את זהותו כפרט בתוך אומה, את זהותו האישית ובעזרת השם מתחתן, ואת זהותו המקצועית, ואם לא, אז גם אבחון מבחוץ יכול לעזור לו, אבל ברור שהאדם שנפגש עם תורה באמת, מתוך הקשבה והענבה, הוא הרבה יותר מכיר את עצמו גם בממד של הזהות הלאומית שלו, וגם בממד של הזהות הזוגית שלו, וגם בממד של הזהות המקצועית שלו. ומכון מאיר לדורותיו יוכיח.
מכון
זה עובדה. וזה לא הסוד של מכון מאיר, כלומר, ברגע שאדם פוגש תורה, שהיא בעצם הוא, הרי אם חז"ל אומרים, מסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת שכשהוא ברא את העולם, גם אני חלק מהעולם. אז הקב"ה הוא מסתכל בתורה וברא אותי. אז כשאני עכשיו לומד תורה, אני מסתכל בתורה, בעצם במי אני מסתכל? במראה של עצמי. אז כשאני לומד תורה, אני מסתכל בעצם במראה שלי. בעצם שאני לומד תורה, נכון. ברור. אבל זה לא כזה פשטני כמו שאני אומר, זה יותר מורכב. אבל בגדול זה נכון. כן, עידן. לא, ממש לא. הכישרון של כל אדם מישראל זה לגלות את שם השם, ולגלות את שם השם או בקודש שבקודש או בקודש שבחול. כשאתה אומר הכישרון של כל אדם מישראל זה לימוד תורה, אני מיד רואה כל עם ישראל אברכים. זה בנקודת ההנחה של המקשן. וזה לא נכון. לא כל עם ישראל צריך להיות אברכים. אחד מ-10 למקרא, 100 משנה, 1000 לתלמוד. כל אדם צריך לקבוע עיתים לתורה. כל אדם צריך להיות תלמיד חכם קטן. כל אדם צריך להיות בן תורה ירא שמיים, צריך להיות אידיאליסט אלוקי, בסדר. אבל איך הוא מממש ומגלה את האידיאליסטיות האלוהית הזאת, זה כל אחד לפי אישיותו. אני רוצה רק לענות לעידן כדי שנצא מכאן עם משהו. חכמי יבנה, ידועה הגמרא בדף י' ז', אפילו כתוב, היה כתוב פה באיזה שלט בכניסה, בעקבות אחד השורים שהזכרנו את זה. אז הגמרא אומרת ככה, מרגלה או מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. מרגלית חז"ל אמרו שני פירושים, או מלשון מרגלית יקרה, כן, אבן יקרה, או מלשון רגילות. זה היה רגיל בפיהם. עכשיו, אולי איזו הקדמה מאוד מאוד חשובה. למה דווקא חכמי יבנה הולכים עכשיו להגיד את מה שתכף אנחנו הולכים להגיד? מה שהם אמרו. כי חכמי יבנה בעצם היו הראשונים, שהיו בעצם קו פרשת המים, בין בית המקדש לבית המדרש ביבנה. כלומר, בין השלב, הם היו בעצם קו פרשת המים, בין המצב, שבו הנציגים האלוקיים של ריבונו של עולם בעם ישראל, לטובת האומה ולטובת תיקון עולם, נקבעו על ידי קביעה אלוהית, קרי כהנים, שבט לוי, לבין מצב שבו תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, והכהנים החדשים של הבית של ההיסטוריה, זה בעצם תלמידי החכמים, האברכים, בחורי הישיבה, שנכנסים לבית המדרש, והם בעצם מעין כהנים שלב בית או סוג בית של ההיסטוריה. שההבדל בין הכהנים הראשונים לכהנים השניים, בין בית המקדש לבית המדרש, שנקרא מקדש מעט, שבית המקדש שם נקבעו הכהנים על ידי קביעה אלוהית, ופה נקבעת הכהונה על ידי הבחירה האנושית. אני מחליט שאני רוצה להיות חלק מהכהונה שנכנסת לבית המדרש. אם כן, כל מה שחכמי יבנה אמרו בגמרא, מסרת שבת, ברכות וכו', כל מה שהם אמרו זה לא סתם עוד איזה דבר תורה. זה דבר תורה שהוא קו פרשת מים. הייתי אומר את זה בשפה מאוד ברורה. הישיבה הראשונה בהיסטוריה, קרי יבנה, אחרי החורבן, צריכה לשמוע את דברי התורה של הרבנים, כדי שכל אחד מבחורי הישיבה, והישיבה בכללה, תדע מה עניינה, מה מגמתה, מה מטרתה. יפה. אז אותם חכמי יבנה, עכשיו מדברים למי? הם מדברים לכל אחד מהתלמידים, מקף, הכהנים החדשים, שבבחירתם החופשית בחרו להיות הכהנים של ריבונו של עולם בהיסטוריה, כתלמידים בבית המדרש. אז אמרו חכמי יבנה, מרגלית בפיהם היו רגילים בזה וחוזרים על זה כל הזמן, ולפי ההקדמה הזאת ברור למה הם אומרים לא רק את זה, אבל גם את זה. וזה היה מרגלית בפיהם, זה היה המוטו שלהם. מה הם אמרו? אני בריאה,
וחברי בריאני, קודם כל זה יצטט את הגמרא. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שאינני מתגדר במלאכתו, הוא אינו מתגדר במלאכתי. ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, שנינו, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. אומר המהרש"א במקום, אני בריא וחברי בריא. אני אדם שאמור להופיע את הבורא דרכו. לכן נקרא בריאה, כי הבורא אמור להופיע דרכי. וחברי, גם הוא בריאה אחרת, שאמור להופיע את הבורא דרכו לפי אישיותו, תכונותיו וכו'. יפה. אני מלאכתי בעיר, אומר המהרש"א, אני מלאכתי בעיר, אני בחור ישיבה, הולך לכולל. והוא מלאכתו בשדה, היום קוראים לזה איש הייטק. בסדר? אז אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה. אני קם מוקדם למלאכתי, וזה מראה שאני שייך למלאכתי, אני משכים למלאכתי. כשאדם משכים בבוקר מוקדם, זה מראה על שייכותו לדבר. נכון? כמו הילדים שקמים בבוקר של הטיול מאוד מוקדם לבית הספר, בניגוד לשאר הימים. אז אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. ההשכמה שלו למלאכתו וההשכמה שלי למלאכתי, היא מגלה שאנחנו שייכים לזה. כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, אני לא מנסה להיות הוא, כך הוא אינו מנסה להתגדר במלאכתי. אומרים חכמי אבני, רגע, ויש כאן סכנה, מה הסכנה? ושמה תאמר, למי אומרים שמה תאמר? שמה תאמר בחור הישיבה, שמה אותו בחור הישיבה יאמר, אני מרבה והוא ממית. אני לומד 20 שעות ביום, 15 שעות ביום, והוא לומד שעה ביום. אני לומד בעיון והוא לומד בפקיעות. אני לומד בהעמקה והתמדה, והוא לומד בפחות התמדה והעמקה. וכו' וכו'. השם אתה אומר, אני מרבה והוא ממית, ולכן אני סוג א' וסוג ב'. כמה שמלן שנינו, אומרים חכמי יבנה, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. אז מה בעצם אומרים חכמי יבנה לבחורי הישיבה הראשונים בהיסטוריה? אני אומר את זה בשפה מאוד לא יפה. אל תהיו סנובים רוחניים. אל תחשבו שאתם יותר טובים מאחרים. אני בריא וחברי בריא. אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. ובלבד שכוון ליבו לשמיים. יש ספר נקרא בית אלוקים של המבית, אחד מגדולי המקובלים בדורו של הרי הקדוש, בדורו של הבית יוסף, סליחה, בצפת, רבי יעקב משה מטרני. שם בעמוד הראשון של הספר, ממש בפתיחה, הוא כותב שלפעמים אדם לומד מעט שעות תורה ויקבל שכר הרבה יותר ממי שלומד הרבה מאוד שעות תורה. אומר המבית, במה זה תלוי? בהכנה של האדם הזה, בתפקיד שלו. מי שלומד מעט, כי זה עניינו, וזה תכונתו, וממצא מקסימום את המאה אחוז שלו, יקבל שכר מרובה. ומי שלומד הרבה, אבל לא הרבה כמו שהיה יכול, ולא ממש מספיק את תפקידו, אז הוא יקבל פחות שכר. אחד ושלו. שם זה משתמש בביטוי יותר חריפי. לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית. טוב, יש הרבה מה להעמיק בזה ולהעריך בזה. אנחנו מדברים על זה בבינה נמונה, כשמגיעים לתורה, ואיך אדם מוצא את החלק שלו בתורה. עכשיו אנחנו מדברים על הסוגיה הזו בהרחבה. טוב, בואו רק נחזור אלינו, כי התפזרנו קצת היום. כן. איך אדם מזהה את עצמו? א', אוקיי, א', לא יודע. א', ב', איך הוא כן קצת, הוא כן קצת מתחיל לדעת. אז א' של ב', הוא קודם כל מנסה לסלק ממנו את כל הרעשים החיצוניים שנקרא להם בכותרת ראשית, לחץ חברתי. לחץ חברתי של המשפחה, לחץ חברתי של החברים, לחץ חברתי של התקשורת, לחץ חברתי של כל מה שזז חוץ ממני. קודם כל להתחיל לסלק את הרעשים החיצוניים, זה דבר ראשון. ברגע שסילקתי את הרעשים החיצוניים, מתחיל להקשיב. עכשיו, אם אני מתחיל להקשיב? לעצמי. איך אני מקשיב לעצמי? על ידי זה שאני קצת יותר מבין את עצמי ומכיר את עצמי בשכל. ב', אולי על ידי ניסיון החיים מלמד אותי כמה דברים עליי. ג', אולי אני צריך, אם מדובר ברמה המקצועית, אולי צריך ללכת לאבחון מקצועי שיעזור לי לגלות את עצמי באמת. ד', אם אני מתחיל קצת לנוע במסלול שאני חושב שהוא אני עצמי, אני מרגיש בזה סיפוק ושמחה. יש לי גם אולי סייעתא דשמיא. כל הפרטים האלה, אני לא אומר שהם טבלה ודאית להצלחה הרגע, אבל זה איזשהו כיוון לסלק ממני את כל המפריעים, כדי שבאמת אני אוכל להקשיב לעצמי ולהיות שלם עם מה שאני אני. ולא כל הזמן להיות חי בחיים עתקיים, מועתקים, אני רוצה להעתיק מישהו אחר. שלצרינו הרב זה האדם המודרני. כל עולם, כל המושג של השוואה ותחרות הוא מושג אנטי-יהודי. לא שייכת השוואה ותחרותיות. האדם היחידי שהוא מתחרה איתו זה עם עצמו. דרך אגב, אחד מהפירושים, לא זוכר כרגע מי, אולי משך חוכמה, לא בטוח. אומר שכשיעקב אבינו נאבק עם המלאך, בעצם יעקב אבינו נאבק עם עצמו. שני הצדדים של יעקב, יעקב וישראל, נאבקו אחד בשני. לא היה פה מאבק עם משום בחוץ, זה מאבק פנימי שלך. רק המאבק החיצוני הוא בעצם מראה למאבק שלך עם עצמך. אז קודם כל לסלק את כל החיצוניות הזאת שכל כך מבלבלת אותנו. ולהתחיל להקשיב, ואם אנחנו עולים רגע, אם אני חוזר שוב למהלך האידאות, יש הרבה בלבולים. מי אנחנו, מה אנחנו, תרבות מערבית, אומות העולם, אירופה, אמריקה, תרבות, מעמד כלכלי, כסף, השפעות. איזה בירורים אנחנו עוברים. אומר הרב, הכשירה לזה, אני חוזר אלינו, הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל, בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעו, מכשירים לכך את כוחותיו העצמי ואת המעמדים מסוימים אותו מבחוץ. תראו איזה יופי המשפט הבא, ובזה נסיים. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגף בימים מקדם. מהם הימים האלה מקדם שבהם היינו קשובים לעצמנו ונחשפה, היינו מסוגלים להקשיב להנהגה האלוהית את האידאה הלאומית שלנו. אומר הרב, איזה דבר הזוי קצת. דווקא התקופה המדברית, שבה כביכול עוד לא היינו עם, בארץ, במדינה, עם יחסים בינלאומיים, בקיצור, כשעוד לא היו כל ההתמודדויות החיצוניות המעשיות, שיכלו באמת להקשיב לעצמנו, הייתי אומר ככה, 40 שנות מדבר זה איזה אינקובטור לאומי שלנו שאנחנו עם עצמנו. לא צריך לדאוג לכלכלה כי יורד, מן השמיים, לא צריך לדאוג לביטחון כי יש ענני כבוד וכולי, זה הדרך. כשכל הרבדים המעשיים אינם נדרשים עכשיו, אנחנו לא נדרשים לטפל בהם, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול מתגלה עלינו, אז בעצם אנחנו יכולים יותר להקשיב לעני העצמי הלאומי האמיתי שלנו. אין את גורמי החוץ, אם זה כלכלה וביטחון, כלכלה נקרא זה מבפנים וביטחון מבחוץ, אלא אנחנו ממש באינקובטור הלאומי האלוהי הישראלי. זהו. אין גורם שיכול לטשטש את זה ולהפריע. שם יתברר מי אנחנו באמת. שם יתברר שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל, שכל המעמד הכלכלי הוא השגחת השם עלינו. ושם יתברר שהקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, כיפת הברזל שלנו, זה על הנקבות שלנו, וכולי, זה הדרך. כמובן, כשנגיע לארץ ישראל, נכון, זה לא חוכמה, כשנגיע לארץ ישראל, נצטרך לקחת אחריות מעצמנו, ברור. הנהגת המדבר היא הנהגה זמנית, הנהגה אמיתית מופיעה בארץ ישראל, ברור. אבל מהנהגה המדברית אפשר ללמוד את סוד האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית. אני תמיד אומר בהקשר הזה, שלא לחינם כנראה מלחמת יריחו, מלחמת הנס, היא המלחמה הראשונה בכיבוש הארץ, ומלחמת העי, מלחמת הטבע, היא המלחמה השנייה בכיבוש הארץ. שתי מלחמות הופכיות לחלוטין. מלחמת יריחו כולה נס, תוקעים השופר, נופל את החומה, כובשים את יריחו. מלחמת העי, מה עברנו מלחמת העי? מהדורה הראשונה אפילו הפסדנו. ואיזה דברים, איזה תוצאות היו למלחמת העי הזאת. וכולי. מה זה בא לומר? מלחמה ראשונה לארץ ישראל שהיא מלחמת הטבע, המאמץ האנושי, חייבים להניג את אותנו, כמו אנחנו מניג אותנו בנס. שלא נחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. שלא נחשוב שהאידאה הלאומית היא לא נזקקת לאידאה האלוהית. לכן מלחמה ראשונה היא מעין המשכיות מדברית, הייתי אומר, בארץ ישראל. אגב, זה מאוד מעניין. מתי הפסקנו לאכול את המן של המדבר? מתי הפסקנו לאכול את המן במדבר? עכשיו, לא מדויק. באיזה יום עברנו את הירדן? מה היום בשנה שבו עם ישראל עבר את הירדן? פסוק מפורש בספר יהושע. יוד בניסן, שר כוח, יוד בניסן, יופי. מתי התחלנו לאכול מעיבורה של ארץ ישראל ויאכלו מעבור הארץ? ממחרת הפסח, יפה. אז היו איזה 5 ימים שעדיין אכלנו מן. אומנם לפי החשבון שחזל שאריות המן, בסדר. אבל אכלנו מן, איך זה יכול להיות? אלא זה בדיוק, אכילת המן בימים האלה זה מעין מלחמת יריחו. זה מלחמת נס. זה לזכור שגם כשאנחנו הולכים לפגוש את הטבע, האלוהי הוא בתוך הטבע. אחרי שהבנו את המסר במלחמת יריחו ואכילת המן, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו קדימה מלחמת ואז מתחיל הכישלון. ואז השאלה אם אנחנו, הייתי אומר, הולכים לאיבוד, ולא מבינים שבתוך ההתנהגות הלאומית, המעשית, החומרית, ההכרחית שלנו, הקדוש ברוך הוא איתנו. ואז כל הסיפור של החן וכל הסיפור הזה. בואו נסיים רק משפט אחרון ברשותכם. וכנסת ישראל במעמדה ניסה ונשגה בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה במדבר, בימי חסדי נעורה ואהבת כלולותיה, לכתך חיי במדבר בארץ לא זרועה וכולי, אהבת כלולותייך, נכון? הבן הכיר לאפרים. הגיע בנשמתה המזהירה, הממד האלוהי, הממד הנשמתי, בתעופה גדולה למקור ההוראה העליונה. תראו איזה יופי המשפט הבא. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה. לא היה שום ספק, אם ניקח את שני המישורים, כלכלה וביטחון, אלה שני המישורים שמעסיקים תמיד כל אומה בארצה, הממד הכלכלי ברמה הפנימית והממד הביטחוני בממד החיצוני אל מול העמים וכולי, שני הממדים האלה היה ברור, ענני כבוד ובער ומן וכולי, היה ברור שיש כאן הנהגה של אידאה אלוהית בתוך המהלך הלאומי שלנו כעם. כאן יש ביטויים שהרב ככה כנראה מסתיר כמה סודות, אבל נקרא את זה בגדול. ישרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל אהבה, תכונתה הלאומית ישרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל אהבת אש עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רעם גבורתה, ואם ברכי נוגהה חתמה לה את חותם לאומיותה, ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרה האידאה האלוהית, נגנז ונזרה, ואחר כך שהגענו כבר לארץ ישראל, כבר זה הרבה יותר מסובך, כי כאן אנחנו כבר נדרשים לעשות מעשים, ואנחנו צריכים לגלות את האידאה האלוהית בתוך זה, וזה הרבה יותר קשה, לכן זה זרוע וגנוז, ואנחנו צריכים לחשוף את זה, להצמיח את זה, לגלות את זה. נגנזה ונזרה האידאה האלוהית בתכלית הכישרון, לשכלול העליון והגמור, המאיר, סליחה, את העולם כולו בכבודו. ותרשו לי לומר את המשפט הבא, שאומנם הוא יפוע בפרקים הבאים, שהחברה הישראלית עד היום הזה עוד מבררת את הבירור הזה. אנחנו בבירור הזה, טרום בחירות אנחנו, זה הבירור. האידאה האלוהית אל מול האידאה הלאומית, מה היחס ביניהם? אז יש כאלה שאומרים אידאה אלוהית בלי לאומיות, יש כאלה אומרים לאומיות בלי אלוהיות, ויש כאלה שאומרים בוא נגלה אלוהיות בלאומיות. טוב, ברור למי צריך להצביע לפחות הכיוון. יישר כוח, ברוכים תהיו.